בואו נדבר קצת על לפני, על ספירת עומר, ומתוך זה ניכנס בחזרה לדברי הכוזרי. נכון, אתם בספירת העומר, בכל יום אומרות בסוף, לפחות מודפס לכם בסידורים, צמד מילים שכזה. אם עוד לא צילמת, אז בואי נחכה. נראה אם נגיע לשם. צילמת כבר? אז בואו נחכה. תודה. אנחנו בכל יום, כתוב לכם בסידורים, לכולם כתוב בסידורים, נכון? היום כתוב חסד שבנצח. מכירות את זה? זה שבעה מילים כאלה שמתחברים כולם, צירופים כאלה כל יום. זה מילים מהקבלה. בשביל להבין את המילים האלה צריך להיות מקובלים. צריך ללמוד הרבה שנים בשביל להתחיל לתפוס את העיקרון שלהם. אני לא רוצה לדבר קבלית, אני רוצה לדבר בהבנה אנושית פשוטה שלנו. הרעיון המרכזי הוא שספירת העומר זה תהליך שמרגע שנולדנו יצאנו ממצרים, והמצב התרבותי שלנו היה במ"ט שערי טומאה, נכון, הגמרא אומרת הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ויש תהליך, מסכים שזה תהליך מזורז, 49 ימים, אבל בכל אופן תהליך שאנחנו עובדים על עצמנו כדי להגיע להר סיני, כדי לקבל את התורה. התורה האלוקים נותן מלמעלה, מהנשמה, מהסגולה, הסגב, אבל אנחנו מכינים את עצמנו, אנחנו רוצים להיות ראויים לזה, אז פחות משנה מה המשמעות של כל מילה. אני חושב שכן כדאי לכם ללמוד בשפה שלכם, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת, נצח, עוד יסוד, איך בעברית שלכם, מה זה אומר, ואחר כך לנסות להבין מה זה עוד שבנצח ונצח שבעוד, למשל, זה שני דברים שונים. אבל באופן עקרוני אנחנו מדברים על מין תהליך כזה שבהם מידות, קוראים לזה מידות, יש לזה הרבה שמות, מידות, מכירות עוד שמות למילים האלה? ספירות, מה זה ספירות? מה פירוש המילה ספירות בעברית? מה? אני לא שומע. מספר? הפתעת אותי קצת, כי בפונטית זה אותו דבר, זה אותו צליל, ספירות, סופרים את זה. המקובלים כותבים, יש ביוונית, ספירה, אבל זה לא אותו דבר. המקובלים כותבים, זה בא מהמילה, מהפסוק, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. ספירות זה הערות. הערות, אורות, יש כל מיני אורות. מה זה אורות? ואם החדר הזה בחושך גמור, בוא נאמר שכל הספרים שבחדר הזה לא היו קיימים מבחינתך. הייתי יכולה למשש אותם, אבל את התוכן שבהם, את המסר, את החוכמה שבהם, לא היית יכולה לקבל, לא היית יכולה להיפגש. האור זה מה שמאפשר לך להיפגש עם דבר קיים. אז לגילויים אלוקיים, כוחות אלוקיים, קוראים לזה אורות. מכירות איזה רב שכתב הרבה ספרים עם אורות. זאת אומרת, הכל קיים, רק מישהו צריך להדליק את האור. הכל קיים, מישהו צריך להדליק את האור. הכוונה ליצור בנו מודעות לאושר הקיים כבר עכשיו. אם אנחנו לא יודעים, אז לא יודעים. זה לא עוזר שיש שדה נפט פה מתחת לרגליים שלנו בעומק 4 קילומטרים, אנחנו לא יודעים. אז אם מישהו מגלה לנו את זה, מפגיש אותנו, אז ספירות זה הערות. הערות הכוונה כוחות, צורות התנהגות, צורות הסתכלות, צורות מחשבה, אורות שונים. יש אורות כאלה ואורות כאלה. אורות זה משל, זה לא פלורסן בזה. זה אורות שבעיקר מאירים לנו את עצמנו. הספירות הם בקבלה, הם עסוקים בעיקר באלוקים. אבל אנחנו כל הזמן עסוקים גם בעצמנו. כי בחב"ד עוסקים בזה הרבה, בפסוק מבשרי אחזה אלוקה. כדי להיפגש עם אלוקים נכון, אני חייב לדעת להיפגש עם עצמי. משום שאנחנו, נפש האדם, זה המשל הכי טוב לאלוקים, זה לא מקרי. כי בצלם אלוקים עשה השם את האדם. זה לא אוזניים ועיניים, זה הרבה יותר בא לידי ביטוי בכוחות הנפש, ברצון, בדמיון, במחשבה, בביטחון העצמי. כל אלה תכונות שבתוכנו, או צדדים בתוכנו, שאם לזהות אותם, לאפיין אותם, לדעת מתי להשתמש בהם, לדעת מתי לא להשתמש בהם, לנהל את מערכת היחסים ביניהם, כשאדם עומד מול עצמו בצורה שלמה, אז יש לו יכולת אחרת לגמרי להיפגש מול אלוקים בצורה שלמה. ואם אין אני, אז אין אתה, וקל וחומר שאין הוא. אם אני לא יודע להיפגש עם עצמי, אז איך? זה כמו להתפלל. להתפלל צריך, נכון, להגיד לאלוקים מה את רוצה. זה יכול להיות רלוונטי רק אחרי שאת אומרת לעצמך מה את רוצה. להתפלל זה להציף את הכאב, זה בר מסוגלות, רק אם אני מסוגל לנסח לעצמי את הכאב, להודות בכאב, לכאוב את הכאב, להפסיק לדחוק אותו, להפסיק לברוח ממנו, להפסיק להתעלם ממנו, להפסיק לומר, אני אהיה חזקה, את תהיי חזקה, אבל חכי. אבל גם תהיי כואבת, זה לא סותר את הדברים. וכל מערכות היחסים שלי עם מישהו אחר, ובטח עם אלוקים, הם תוצרים, ביטויים, הם צומחים מתוך מערכות היחסים שלי עם עצמי, ולכן קוראים לזה ספירות, קוראים לזה מידות, קוראים לזה, יש לכם עוד רעיונות איך קוראים לזה? פרצופים, יש לכם רעיונות למה קוראים לזה פרצופים? כי גם לך יש הרבה פרצופים, נכון? יש לך הרבה פרצופים, תלוי במה, תודה רבה. תלוי במצב האורח שלך. לפעמים את מחייכת, לפעמים פחות, לפעמים את תשובה, לפעמים את שמחה, לפעמים את... יש כאלה סמיילים בפלאפונים שלכם, נכון? הרבה כאלה. אז שם פחות מוצלח, בפנים האמיתיות שלך זה הרבה יותר בא לידי ביטוי. אז זה הכל פרצופים שלך. מה זה פרצופים שלך? פנים, פרצופים, מה הכוונה? הכוונה? גילויים שלך, זה הכל נכון. את באמת לפעמים מתלהבת ולפעמים את משועממת. זה באמת נכון, זה אותו, את לא אומרת משקרת. אבל בהתאם לסיס, כמו לבושים, קוראים לזה גם לבושים. שמעתם פעם את המילה לבושים? זה אותו רעיון, לבושים זה איך את מתלבשת. כשאת עושה ספונג'ה, את לא לובשת מה שאת לובשת, כשאת הולכת לחתונה, את לא משקרת אף אחד. זה אמיתי, במקום כזה, באירוע כזה התלבש ככה, מקום אחר התלבש אחר, זה את. אבל צדדים אחרים שבך, שמות, דיברנו נכון על שמות של אלוקים עם צבאות, אתם זוכרות? יש משהו לאלוקים יש הרבה שמות? גם כן, לאלוקים, לנו יש הרבה שמות. אז כל המידות האלה, וזה פחות משנה, זה גם משנה, כדאי לעשות את זה. כל הימים האלה שמפסח ועד שבועות, זה ימים שאנחנו הולכים להיפגש עם אלוקים, אבל קודם להיפגש עם עצמנו. כך כתוב התורה, ורחצו שמלותיכם, וחיפשו בגדיכם, והיטהרו, לפני שהגיעו להר סיני, צריך לכבס את השמלות. אז הרמב"ם אומר, מה זה השמלות? השמלות זה הלבושים, מידות הנפש שלנו. לכבס את... את עצמנו, לחבס, לראות איפה נדבקו בנו כתמים, ואיפה קצת קרעים, ואיפה קצת בלי. אז זה תהליכים כאלה של חשבון נפש, חשבון נפש שכדאי, כדאי בנחת, ברוגע, בשלווה, לא בדיכאון, לא בפאניקה, בעין מלאה תקווה לארגן לעצמנו את המבט הפנימי. כי אנחנו הרבה פעמים... מתבלבלים, הרבה פעמים אנחנו לא שואלים מי אני. מי אני זה... איזו שאלה מצחיקה מי אני. אני זה אני, מה זה מי אני? אבל אני בלול, מהול, מהרבה קומות, מהרבה שכבות. נכון, דיברנו פעם על החינוך לרצון, אני זוכר משהו כזה? יש מישהי? כן? אז מה אני רוצה? השאלה הזאת, מה אני רוצה, היא שאלה שהרבה פעמים אנחנו נסרים אותה בצורה לא נכונה, נכון? זאת אומרת, את התשובות אנחנו נותנים בצורה לא נכונה. כי הרבה פעמים את אומרת מה שאת רוצה ואת לא רוצה את זה. רצון זה חירות. רצון זה, אם אתם זוכרות, רצון אמרנו, זה מה את מוכנה לסבול למענו. איזה חלום יש לך? איזה אמונה יש בך? איזה שאיפה יש בך? ואם את רוצה לשתות קוקה קולה, אז משפט שתחבירית בעברית המקראית הוא לא נכון. כי אין לך חלום לשתות קולה. זה יהיה לך מאוד כיף לשתות קולה. את חומדת קולה, בסדר, את מתאווה לקולה, אבל חומדת ומתאווה, את בעיקר נשלטת. ומה, בידי מה את נשלטת? שאת רוצה קולה. זה לא החירות שלך. בסדר, זה לא נורא. זה שכן נורא, אני יודע, לא כך בריא קולה. אבל לא ברעיון הזה. זה דחפים, קוראים לזה דחפים, בא לי. הנה, המשפט הזה בא לי. מה זה בא לי? תראו איך זה מדויק, אסלנו הוא כך מדויק. זה לא אני רוצה, זה בא לי, זה מישהו שהוא בא אליי, נכון? והוא מחליט לי. אנחנו אפילו מדברים כך, אז זה לא באמת חלמת. אני רוצה לקום, אני רוצה לישון. לא נכון, את רוצה לקום, והגוף שלך רוצה, הגוף שלך... הבשר והדם שלך, שהוא בריא ברוך השם, לפעמים זה טוב שתשני, לפעמים באמת הגוף שלך מפורק, לפעמים זה סתם. ייאוש, חולשה, עצלנות, בטלנות, לא תמיד זה רצון. לדעת לזהות את עצמנו בצורה יותר ויותר מדויקת. לדעת לגעת בעצמו, לדעת מתי אני אומרת, אני חושבת, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני חושבת ואת בכלל לא חושבת. אני מאמינה ואת לא מאמינה. זאת אומרת, יש בנו בתודעה הרבה קולות, לפעמים הקולות האלה באים מהמחשבות, לפעמים מהדמיונות, לפעמים מהרצונות שלנו. מחשבה זה דבר שצריך לחשוב אותו. לא רע לחשוב. דברים שהם חסרי שכל. את יכולה לדמיין דברים שחסרי, את יכולה להגיד, אני חושבת, אני לא רוצה לתת דוגמאות, כי דיברנו על זה בכל מיני מקומות כאלה. זה ימים, ספירת העומר זה ימים, איך אומרים אתם, זה כמו חול המועד גדול, לכתחילה. זה התחיל בפסח, נגמר בשבועות, זה ככה גם כתוב בתורה. אין תאריך לך רק שבועות, נכון? סופרים 49 יום מתחילת פסח. ומה עושים? זה מין חול המועד, זאת אומרת, זה ימים מרוממים כאלה, זה ימים שעם ישראל כולו עושה כביסה. אנחנו לא עסוקים בלהסביר לאחרים מה הם לא בסדר. ממש לא כדאי כל השנה, ובטח לא בימים האלה. אנחנו עסוקים באמון, ביכולת שלנו להיות טהורים יותר, עדינים יותר, אמיצים יותר. נצח למשל זה אומץ, עוד למשל זה עדינות, למרות שזה ה' וזה ע'. זה מילים דוד, אנחנו עוסקים עם עצמנו, אחר כך יהיה לנו מספיק אנרגיות בשביל להסביר לכולם למה הם לא בסדר, רק אנחנו בסדר. בינתיים אנחנו עסוקים ב, אולי כדאי תמיד שנהיה ככה, עסוקים ב, לבדוק זה שיפוצים. איך הרב קוק כותב, אהבתנו עזה לכנסת ישראל, לא תסמא את עינינו, מי? כן, לבקר, לבקר בשביל ביקורת. אתם יודעות שבעברית ביקורת זה נורא יפה. מה זה לבקר? לבקר זה שזה שתי משמעויות, נכון? בעברית. לבקר זה להעביר ביקורת, ולבקר זה גם, את הולכת לבקר אצל חברה שלך, נכון? לבקר. אז למה שתי המילים הן נובעות מאותו שורש? כי בעברית, בעברית המקורית זה אותו, זה אותה מילה בדיוק. זאת אומרת, ככה כתוב, ביקור חולים. את הולכת לבקר חברה חולה. אז מה את עושה בביקור חולים? מה את עושה? מה, את צריכה לעשות? את צריכה להעביר ביקורת. להעביר ביקורת זה לראות מה לא בסדר. את באה לחברה שלך ומחפשת מה לא בסדר. הכיור מלא כלים? זה לא בסדר, תשטפי אותם. אין אוכל במקרר? זה לא בסדר. שאת יפה, באים הרבה פעמים לבית חולים, צוחקים מה נשמע, הרבה פעמים היא צריכה עזרה דווקא בדברים מביכים ואינטימיים ודברים שלא נעים לספר ולא נעים להגיד, ודווקא שם צריכים אותך הרבה יותר. איפה לא בסדר? איפה שבסדר? זה גם נחמד אם תבואי סתם להעביר צחוקים. אבל איפה, זה להעביר ביקורת. אבל כתוב על חנניה בן חזקיה בן גריון שהיו סתירות בספר יחזקאל. למדתם את זה? היו סתירות, כל מיני סתירות. יש כל מיני דברים שנראים כמו סתירות. אז נתנו לו פרויקט, לחנניה בן חזקיה בן גריון, נתנו לו פרויקט לטפל בכל הסתירות. אז כשהוא גמר את זה, אז כתוב, עלו חכמים לבקרו. לבקרו זה להעביר ביקורת. אבל את יכולה להעביר ביקורת רק עם מה? רק אם את באה לבקר. להיות ביחד. את יכולה להגיד מה לא בסדר רק אם את שמה כתף מתחת לאלונקה. אם את לא שמה כתף מתחת לאלונקה, הביקורת שלך לא רלוונטית. ביקורת יכולה להיות רק בשני מצבים. או כשאני ניגש ממך לבקש. אם את יכולה בבקשה לעזור לי לזהות איפה אני לא בסדר, כי אני סומך עלייך, בוטח בך. אז אני חושב שאת יכולה לעזור לי בכל תחום שאני חושב שאת טובה יותר, מקצועית יותר. זה כן. אבל אם לא ביקשו ממך, את יכולה להעביר ביקורת אך ורק בסיטואציה כזאת שאת שותפה. למה? כי אם את לא שותפה, אם את לא שמה את הכתף מתחת לאלונקה, אז הביקורת שלך כנראה לא נכונה. היא לא רלוונטית. את יודעת, איזו חברה נכנסת הביתה ורואה את מערכת היחסים שלך ושל אחותך. נניח שהיא מדהימה ומקסימה, ויש מקום לשיפור. בסדר, נניח, יכול להיות. אצל השכינה, לא אצלך. אז היא נכנסת ואומרת, תשמעי, זה לא יפה. את לא מבינה כלום. היה תחזים שלי ושל אחותי, היא כבר 20 שנה מורכבת, היא לא שלך, בסדר? דוגמה. תאונה, את לא מבינה כלום, את לא יודעת איך ההתנהגות הזאת היא ביטוי להצילות של שנינו, וזה שיש קיפאון, את לא מבינה, ולכן אם את נותנת עצות, העצות האלה הן לא. הן לא לעניין, הן תלושות, אין מה להקשיב להן. אין להקשיב, הוא רואה לרגע שרואה כל פגע, הוא באמת לא יודע לזהות, הוא לא בתוך אופי הקורה, רק אם אני בא לבקר, באופן אמיתי ביקורת, היא תמיד ביקורת חיובית. היא צריכה להיות, בלשון שלנו, בשפות אחרות זה אני לא יודע איך זה, בלשון שלנו, את באה להיות ביחד, את באה להיות ביחד, עכשיו תגידי מה לא בסדר. אז אהבתנו הזה לכנסת ישראל לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מימיה. מי רואה את כל הבעיות שיש בך? כבר אמרתי לכם את התשובה. כמעט תמיד היא אימא, נכון? את לא אחת מספיק, את לא לבושה מספיק, את לא חוזרת בזמן, את לא זה. כל הזמן היא אומרת מה לא בסדר. למה היא אומרת לא בסדר? כי היא אוהבת אותך, כי היא דואגת לך. מי שמחפש את הבעיות שבך, יש כאלה שמחפשים את הבעיות שלך, מי שמגוע בך, יש כאלה שהם... אהבתם, עזה אלייך לא מסמת את עיניהם, אבל זה ביקורת שהמטרה שלה זה מה? להגיד, אפשר לתקן. אם את מיואשת, אז אין מה לעסוק. אין מה לחפש בעיות אם ממילא נשארו. המתי מחפשת בעיות? כשיש לך תקווה, כשיש לך אמון שאפשר לטפל בהן. אז הימים האלה של ספירת עומר מכוח פסח זה ימים של תקווה. זה ימים שאנחנו עסוקים, אז זה לא חטטנות. זה לא לחפש פה לא בסדר, לא בסדר. זה להציב יעדים, יעדים לביצוע. אפשר, אפשר לצאת מזה. אפשר להיות יותר, יותר, יותר יפים, יותר מהירים, יותר מרועמים, יותר... אפשר לגדול, אפשר לגדול במערך מאוד מדויק, ואי אפשר לדלג על שום דבר, נכון? אי אפשר לדלג על אף יום בספירת עומר, זה מסבך את העסק, אחרי זה כבר ממשיכים לספור בלי ברכה. כי זה לא ככה מה שבא לי, אין לעבוד פה, זה מאוד, זה יחס אל הנפש. הנפש שלי מאוד מובנית, מאוד מסודרת, ולכן כדאי להכיר אותה, וכדאי לקדם אותה. זה בעיקרון העבודה של ספירת עומר. אלא שלהפתעתנו, זה נהפך לימי אבל. להפתעתנו זה נהפך לימי אבל. למה ימי אבל? על מות תלמידי רבי עקיבא. שעל מה האמת הוא שלא נהגו כבוד זה בזה. וזה מציק מאוד, זה מצער מאוד. רבי עקיבא, רבי עקיבא זה רבי עקיבא, מה נגיד על רבי עקיבא? גדול חכמי ישראל, בלי סוף אפשר ללמוד על רבי עקיבא. אז איך יכול להיות שהתלמידים שלו לא נהגו כבוד זה בזה? חושבות שהיה כדאי לקחת רבי עקיבא לשיחת נזיפה ולהסביר לו שלא ככה כדאי לחנך את התלמידים? אמרו רבי עקיבא, נו נו נו, זה לא יפה. לא נראה, נכון, פחות מסתבר. רבי עקיבא ידע פי אלף מאיתנו. אני יכול לומר בוודאות מוחלטת שתלמידי רבי עקיבא נהגו כבוד זה בזה פי אלף ממה שאני נוהג כבוד בחברים שלי, למרות שאני מתאמץ כל כך. אז מה הכוונה שהם לא נהגו כבוד זה בזה? אתם יודעות, בגמרא כתוב שמתו באסכרה. א', סמך, כף, ריש, אי. אסכרה זה מין מגפה, סוג של מגפה. כולם, 24,000 תלמידים מתו בזבנג אחד כולם. והרבה, גם רבנים וגם חוקרים, אומרים שבעצם הם נהרגו בקרבות של בר כוכבא. שמעתם את זה? כן, שמעתם. ולמה כתוב בגמרא באסכרה? כי זה הגמרא היא נכתבה תחת שלטון הרומאים, ויש דברים שאי אפשר להציף. יש דברים שכותבים רק ברמז. ביום הזיכרון הייתי אצל משפחה של תלמיד שנפל. והוא דיבר איתי בדיוק על תלמידי רבי עקיבא, והוא אומר, הם מתו במלחמה. אני אומר לו, נכון, יש הרבה שאומרים שמתו במלחמה. הוא אומר, מה, זה כתוב בגמרא. אז אני אומר, לא, לא בדיוק כתוב בגמרא, כתוב, הוא אומר, כתוב, כתוב אסכרה, הוא אומר, אסכרה, אסכרה, הם קורדים, המשפחה הזאת. מה זה משנה שהם קורדים? כי קורדים מדברים ארמית, אתם יודעות? בקורדיסטן מדברים, יהודי קורדיסטן דיברו בארמית, מדברים בארמית. אז הוא אומר לי, אסכרה, אני אומר, אסכרה, 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 מה התברר בסוף? שבארמית אסכרה זה מלחמה. לא ידעתי, עד שבוע שעבר. אז אולי זה הרעיון. יכול להיות שכתוב את זה בגמרא מפורש, לא ראיתי את זה באף ספר, אבל אסכרה עם עין, בסדר, יכול להיות עין, לא, לא בעין בכלל, זה בערבית, כל אין שם, כל האותיות שם זה עין פחות או יותר. אותי, לא, שפה גרונית מאוד ערבית זה. אז יכול להיות, לא משנה, אבל איך זה יכול להיות שתלמידי רבי עקיבא, כאילו פסגת התורה, מעוז התורה, עליונות התורה, איך יכול להיות ש... שהם לא נהגו כבוד זה בזה. איך הימים האלה שצריכים להיות ימים של טהרה ורוממות ושאיפה לשלמות, פתאום אנחנו מתעסקים באסונות שניחתו על ראשנו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. אז התשובה ארוכה, אבל אני אנסה מה שאני מבין, מה שאני מאמין. לא יודע, כשמשה רבינו היה בפסגה של הפסגה של הפסגה שיכולה להיות בהר סיני, בשמיים הוא היה. ותחסרהו מעט מאלוקים וחבוד והדר תיאטרהו, אז אלוקים עושה לו מבחן קטן, נכון? מבחן גדול, לא מבחן קטן. אתם כולכם מכירות, חטא העגל, שבשמי מרומים, אלוקים אומר לו, לך רד כי שיבת עמך. זאת אומרת, התקווה הייתה, החלום היו שזהו, עכשיו העולם הולך להיות בלי רוע, בלי בדידות, בלי אכזריות. כולם, כולם צדיקים, זהו. עכשיו עם ישראל חלם את התורה וזהו. ומשה רבנו יורד למטה, ומה הוא רואה? הוא רואה את העגל, זאת אומרת, הוא רואה את הבגידה הכי עמוקה שיש, את האכזבה הכי קשה שיש, השבר הכי נורא, הוא שובר את הלוחות. ולא רק שאכזבה, משיא השאיפה לשיא הליבות, שיא ההשפלה שיכולה להיות, עבודה זרה בתוך המקום, למרגלות הר סיני. ואז אלוקים אומר לו, ערף ממני, ואכלם ואשמידם כרגע ועשה אותך לגוי גדול. זוכות הפסוקים? ערף ממני. מה זה ערף ממני? ערף זה תעזוב אותי. תשחרר. ואני גומר את עם ישראל ועושה אותך. ומה משה רבינו אומר לו? משה רבינו אומר, מחי נינה מספרך שכתב. ואם אין, אין לא רוצה, לא לוקח. מה משה רבינו, כשאלוקי אמר למשה רבינו ארך ממני, אז הוא הבין שמה? אלוקים לא באמת צריך שמשה ישחרר אותו. אלוקים יכול להסתדר גם מישהו שמשחרר אותו. זאת אומרת, זה שאומר, תשחרר אותי. כשמישהו אומר לך, תעזבי אותי, אז היא רוצה שלא תעזבי אותה. לא יודע אם היא חברה שזה תמיד נכון, אבל אלוקים זה נכון. אלוקים לא צריך לבקש בקשות. אז מה המבחן שאלוקים עושים למשה? מה המבחן? הוא רוצה לדעת אם הוא באמת קיבל את התורה. והמבחן הוא קיבל את התורה, זה היחס לעם ישראל. זה המבחן. מי זה עם ישראל? אז משה מוריד את התורה, ועם ישראל היה יכול להיות נחמד, נכון? לרקוד עם משה רבינו, להגיד סיסו וסמכו וספיר התורה, זה לא, זה לא. משה רבינו יורד, ועם ישראל נמצא בתחתית בור היבן של הביזיון, ממש ביזיון אחד גדול. ושם משה רבינו נבחן, הוא יודע שבוחנים אותו, הוא לא יודע שבוחנים אותו. מי זה עם ישראל בשבילך? ואם בשביל התורה אתה מוותר על עם ישראל, אז לא קיבלת את התורה. אז אתה היית מדרגות מאוד נשגבות, אבל את התורה, פירושו של דבר, את האמון בתיקון עולם, את האמון שהטוב ינצח פה בעולם הזה, אין לך. משום שהאמון בתיקון של העולם הזה עובר דרך האמון בעם הזה. בעם זו יצרתי לי תהילתי ספירו. ביכולת לרומם את כל הבריאה כולה, לקדש את שמך בעולם, שכשש מקדישים אותו בשמי מרום. אז זה מין מבחן כזה, מבחן כזה שמשה רבנו אומר, אם זהו עם ישראל או תורה, אז אין תורה. ורק ככה יש תורה. וככה גם הימים האלה, אני חושב, הימים של ספירת העומר, נהפכו לנו. הימים האלה שבו אנחנו עסוקים בגדלות שלנו, באופקים שלנו, באמון שבנו, בתיקון המידות שבנו, בספירות שבנו, בהערות שבנו, זה ימים שבעצם אומרים לנו, תמיד רבי עקיבא אומרים לנו, המבחן הגדול זה לנהוג כבוד זה בזה, זה הפרמטר הראשוני. זה נראה כללי כזה בסצנו נהגו. נכון, נכון, אבל זה התשתית וזה המצע לכל מה שאי פעם יוכל להיבנות לה. ואם לא, זה לא מעניין. אם לא, זה איזה גל חולב, זה שדות אלקטרומגנטיים שסתם מעבבים להם. אם לא, אנחנו יצורים וירטואליים. אם יש אמון בעם הזה, אמון בעם הזה באור לגויים, אמון בממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שקראנו לא מזמן, פרשת שבוע, אז יש משמעות לתורה. ואם התורה גורמת לי להתנתק, חס וחלילה, יכול להיות שבגלל תורה אנחנו לא נוהגים כבוד, אבל זה יכול להיות, כן. אנחנו בפסקה הזאת, נכון? אנחנו מדברים על איך נמצא מעולם מופת בשאלה הזאת, נכון שמענו? איך נמצא מעולם מופת בשאלה הזאת? אז זה מקום כזה שיכול להיות שדווקא גדלות בתורה היא גורמת לא לכבד את זה, את זה, לא במובן הילדותי הקטן הנמוך. אלא כשאת פוגשת פסגות, כשאת פוגשת דברים עמוקים מאוד ומדהימים מאוד, אז זה יכול לגרום לך להסתכל אחרת על החיים. צילמתם את הפסקה הזאת? אז בואו נראה. זה על מה שראינו בכוזרי. דעת אלוקים. הביטוי הזה דעת אלוקים. כן, פי ד' צילמנו? לא כתוב לכם? זה קובץ ב', שמונה קבצים קובץ ב'. אבל דעת אלוקים, ככה זה מתחיל אצלכם? צילמנו אותו דבר. דעת אלוקים מיוסדת. מיוסדת הכוונה, זה התפקיד שלה, זה המגמה שם. לברח, אני חושב, כתוב פה. לברח זה כמו למלט. מישהו רוצה לנקד את זה בצורה אחרת? נראה לי, לברח ולא לברוח. לשחרר אותנו. לשחרר אותנו ממה? מהחיים הפגומים, המרוסקים והחסרים. זה לא נעים המשפט הזה. יש חיים פגומים, מרוסקים וחסרים, מהם דעת אלוקים ממלטת אותנו לאן? לחיים שלמים, מבולטים ומלאים גם בעולם הזה. אני אקרא קודם מהר ואחרי זה נחזור. ניצוץ אחד של אור השם החי באיזה לב מספיק כבר לגרש מחשקים רבים לעין חקר. טיפשים הם, מה זה טיפשים? בשפה של התנ"ך. טיפשים זה לא אייקנו. טיפשים זה אטומים, אטומים, בסדר? תפש עליהם ליבם ככה. סוג של אטימות. אטימות רוחנית, חוסר עדינות. חוסר יכולת לתלות דברים מופשטים. טיפשים הם טיפשים, מי שאומר ככה דעת אלוקים, יש בו אטימות מאוד מאוד גדולה, יש בו טיפשות. שהוא יכול להיות שהוא גאון על בהרבה תחומים, אבל בלהבין את עצמו הוא לא מסוגל. טיפשים הם אומרים על דעת השם, דעת השם זה, זה המושג פה, זה הנושא פה, נכון? טיפשים הם אומרים על דעת השם באין בינה, אין בינה זה חוסר עוד להעמיק, להתבונן, להוליד דבר מתוך דבר. אז מה הם אומרים על דעת השם באין בינה? מתוך אין חוסר התבוננות, מה הם אומרים על דעת השם? שהיא ממעטת את צביון החיים. מי זה הטיפשים האלה? מי זה? מי זה הטיפשים שחושבים שדעת אלוקים ממעטת את החיים? מי? מה אני שואל אתכם את האמת? זה לא משנה מי הם, יכולים להיות הדוסים הכי גדולים בעולם, זה לא חשוב בכלל. זה לא שייך למגזר או למפלגה מסוימת. יכול להיות שהם אוהבי התורה הכי גדולים שיש. יכול להיות שהם מוסרים את החיים שלהם למה שהם חושבים שזה דעת אלוקים. אבל איך הם מזהים את דעת אלוקים? כמשהו שממעט את צביון החיים. מה זה צביון? צביון זה... תראו מה כתוב למעלה. חיים שלמים, מבולטים ומלאים. דרך זה נסביר צביון. מבולט זה... הכל בולט. מה הכוונה הכל בולט? שום דבר לא... איך? אבל במובן הטוב של המילה. אם את מציירת ציור וחלק מהקווים מטושטשים, לא מספיק, או חלק מהצלילים שאת מנגנת, לא מספיק. בולט הכוונה תוסס, חי, רציני. במובן היפה של המילה חיצוני. יש חיים שלמים, מבולטים ומלאים. יש לחיות את החיים בזה, קטן כזה, בערך. יש לחיות את החיים בצורה מלאה. לכאוב עד הסוף, לצחוק עד הסוף, לאהוב עד הסוף, לפחד עד הסוף, למצות את הכישרונות שלי עד הסוף, לשקוע ברגע עד הסוף. זה חיים שהצביון שלהם מלא. צביון, כך המדרש אומר, כל מעשה בראשית לקומתם יבואו, לדעתם יבואו, לצביונם. זה לא פחות או יותר. צביון זה... אין לי בינתיים מילה נרדפת לזה בעברית. אבל אני מנסה לנגן את המנגינה של המילה צביון. צביון זה הסרטוט המדויק. צביון זה הזהות המגובשת. אני קורא לזה בינתיים ככה, בסדר? אז דעת אלוקים, שלמה, אמיתית, מפגש נכון ושלם עם אלוקים. הרי את המילה אלוקים, נכון, יש מיליארדי צורות של מפגשים אלוקים. ומה מתחבא מאחורי המילה? כולם אומרים אותה מילה, זה לא משנה מה את אומרת. משנה מה עובר לך פה בראש. משנה מה עובר לך פה בראש. הדעת אלוקים אמיתית היא מיוסדת לברך להפך. יש חיים שהם פגומים, מרוסקים וחסרים. שיש בהם הרבה יופי יכול להיות. אבל היופי הזה מרוסק. מה אתה אומר מרוסק? שאין בו הלימה, אין בו ליבתיות מאוחדת. אין בו שלמות. זה פה נחמד, פה נחמד, פה גאוניות, פה יופי, פה זה. אבל החיים הם רצף של קטעים שאין בהם שורש אחד. החיים, קיום. אפשר להגיע לכל מיני דברים. זה שמשהו פגום, מרוסק וחסר, זה לא אומר שאין בו המון יופי וגאונות ואומנות. ממש לא. אבל זה הכל צו לצו, קו לקו, זהר פה, זהר שם. זה הכל מקטעים, זה הכל הרעי. זה לא קבוע, זה לא עצם החיים. אז יש חיים פגומים. מה, הדבר הפגום יכול להיות דבר נפלא, אבל הוא פגום. ודעת אלוקים, מפגש נכון עם אלוקים, זה מפגש שחוזר לספירת העומר. דעת אלוקים אמיתית, יראת אלוקים אמיתית. יש בזה גם יראת העומש, נכון? אני חושב שאני נוסע לפי החוק גם כי זה החוק, אבל גם כי אני לא רוצה לעשות תאונה, אני לא מתבייש בזה. לא רוצה לפגוע באחרים, אני לא רוצה שיכולים לפגוע בי. זה לא משהו נמוך, זה לא משהו אידיאלי, אבל זה גם... פרמטר שבעזרתו אפשרות לנותכם. דעת חיים שלמה עליה, הרי מדבר, טיפשים הם אומרים שהם מזהים את דעת אלוקים. אולי סיפרתי לכם פעם, ראיתי תמונה, קריקטורה כזאת, שרואה מישהו מאוד בריא כזה, משדר כזה, עוצמה כזאת, הולך ברחוב ומולו, מהצד השני עובר, מציירים אברך כזה, כפוף כזה, קטן כזה, חלש כזה. והולך עם הילד שלו, והאברך אומר לילד שלו, אם תתנהג לו יפה, בסוף תראה כמוהו. אז הסוג של החצי השני של המשפט. וזה מין אמון שדעת אלוקים ממעטת את צביון החיים. דעת אלוקים, הכוונה שכמה שתהיה יותר דוסית, אז ככה את פחות מחוברת לחוויה שלך. מה קרה נהיה שקט פתאום? מזגן היה פה וקבע? חשבתי מרוב דברים מדהימים, אז לא בדיוק את אומרת. טוב, אז איפה הייתי? כן, יש איזו תחושה לפעמים ש... שאם יש דעת אלוקים, אז זה מקטין את החיים. איך זה מקטין את החיים? משום שהעולם הוא לא על האחריות שלך. משום שאת אומרת בעזרת השם, והכל יהיה בסדר, נכון? אם היא יותר קשה, אז על ידי ניגונים ומחיית כף. מתבטלים כל הדינים, ניסיתם את זה פעם? לבטל את כל הדינים על ידי ניגונים ומחיית כף? לפעמים זה עובד, אבל לא את כל הדינים זה בטל. חלק מהדינים, לפעמים רוקדים, נכון? ויש אחד שלא בא לה. נו, תקומי, נו, סוחבים אותה, נו, תקומי. לפעמים סוחבים אותה ואז, מה, והיא באמת ככה, יאללה. צוחקת וזה, כל הדינים אומרים לה. לפעמים לא בא לה. מנסה בכל זה, לא זה. דינים זה לא השפה שגורה אצלכם? בכל אופן אתם מבינות את הכוונה, נכון? מתלדים כל הבאסות בערבית. ויש כאלה שניגונים מבחינת כף לא יעזור. לא הכל בראש, בקיצור. יש צרות אמיתיות אם יצא לכם להיפגש. לא את כל הבעיות הביטחוניות, הכלכליות והרוחניות, אנחנו נפתור על ידי ניגונים מבחינת כף. דעת אלוקים יכולה ליצור, בצורה מטופשת, בצורה אטומה, יכולה ליצור עולם כזה שזורק אחריות. שכמה שאני מפנטז שאני יותר יודע אלוקים, אז אני זורק אחריות. אז אני מתבטל ומשתמט ולא תופס פיקוד ולא מחפש מוצא, כי בעזרת השם יהיה בסדר. זאת דעת אלוקים שהרב, זה בדיוק מה שהכוזרי אומר, נכון? חילו להשם, אתם זוכרות? שיהיה דבר התורה סותר, דעדו דבר נראה בעין, דבר שאוכל מפצח נפק. איזה מין תפיסות כאלה, כאילו דעת אלוקים מקטינה אותי, כשדעת אלוקים אמיתית, היא מעצימה בך את הכל. את הרגישות שלך, את המודעות שלך לתפקידים שלך, ליכולות שלך, לכישרונות שלך, לרגשות שלך. להפך, את מרשה לעצמך ללכת עד הקצה, ודעת שאין שם תאום, כי יש שם כוחות אלוקית שמצפה, ששותפה, ששמחה איתך להיות במקומות האלה, להיות את. את לא את כי זה מעניין אותך, כי אלוקים שותף שלך ומחכה לך, יד ביד. הוא מבקש שתהיה את, הוא מבקש שתהיה כמו הנזיר ההוא מהדרום. ככה, לא כל דבר צריך הסבר וסיבה. בעצם החיים זה, יש בהם את הבקשה הזאת. אז מי שמזהה את זה ככה, אז מבחוץ הם עומדים. מה זה מבחוץ הם עומדים? הוא חושב שהוא הכי בפנים, הוא חושב שהוא הכי יודע, הוא עומד בחוץ. הכוונה הוא זר, הוא לא באמת מבין מה קורה שם. זה מתסכל, כי יכול להיות שהוא משקיע את החיים שלו בזה. והוא מפספס את זה בגדול, הוא חי את זה בגדול. אני מנסה לומר ש... אני חוזר לספירת העומר. שדווקא... זה לא תמידי רבי עקיבא. תמידי רבי עקיבא הייתה להם דעת אלוקים באמת. תמידי רבי עקיבא נהרגו במלחמה. אנחנו יודעים שהם נהרגו במלחמה. במלחמה מול רומא. שאפשר לראות במעשה חסר אחריות. זאת העוצמה הצבאית של רומא, הצבאית, הכלכלית, המשפטית של רומא, אין לזה שום משל עכשיו בעולם. רומא שלטה עם כל קשיי התחבורה, אתם יודעות שבר כוכבא השמיד לפחות לגיון אחד פה במלד שלו. היה 3 שנים של חירות. יש מטבעות מהשנה השלישית למלכות שמעון בר קוזבא. אבל בסופו של דבר הם הפסידו, ויש מומחים שאומרים שהם לא יכולו לא להפסיד, כי רומא הביאה לגיונות מגליה, מצרפת, מבריטניה הביאה לגיונות. יודעת מה זה לשנע בתקופה ההיא? לגיון מגליה לארץ ישראל, זה לוקח 1.5 שנים לפחות. וזה להפקיר חזיתות שמאוד מאוד יקרות לאימפריה הבריטית, הרומית, סליחה, אבל לא הייתה לרומא ברירה, כי רומא לא הולכה להפסיד, כי אם במקום אחד היא תפסיד, אז הכל יתמוטט. ולכן יש הרבה מומחים שאומרים, היסטוריונים שאומרים שהקרב הזה היה חסר סיכוי, זה לא יעזור כמה חיילי בעל כוכבי הגיבורים ונועצים, זה היה חסר סיכוי, נכון? וחז"ל שהיו ריאליים יותר מכל, הם מאוד מודעים לזה שמבחינה אסטרטגית זה חסר סיכוי, אבל הם אומרים שהסיבה לתבוסה זה לא העוצמה של האימפריה הרומית, הסיבה לתבוסה זה שהם לא נהגו כבוד זה בזה. כי לנהוג כבוד זה בזה, זה הם בטח דיברו יפה אחד על השני, ולא לכלכו, ולא הסבירו למה הוא... אני כבר שכחתי את כל מה שאמרו בבחירות, אתם סולחות לי, נכון? אני לא יכול לתת לכם דוגמאות של מה זה לא נהוג כבוד זה בזה. תמידי רבי עקיבא לא היו במקום העלוב והקטן והמכוער הזה. אבל ככל שהיעד, ככל שהאמונה שלך יותר גבוהים, ככל שאת מציבה לעצמך חזון שהוא יותר נשגב, אז את נדרשת לרמות אחרות לגמרי של לנהוג כבוד זה בזה. אי אפשר לעשות השוואות, הם לא הוציאו אחד לשני לשם, בסדר? הם לא קיללו אחד את השני, הם לא בכלל, ואני גם טופשת הזאת. אם הם עומדים מול משימה על אנושית, כמו לנצח את האימפריה הבריטית, לא יודע למה הבריטים חוזרים לי כל הזמן. אין בריטים כבר עוד מעט, ואימפריה בטח שאין להם, אבל שיהיו. אולי זה עושה להם נחת רוח שם שאני טועה בהם. אז האימפריה הרומית, זה כדי להגיע למקומות על אנושיים, זה ליצור מקום על אנושי אחר. זה אהבת ישראל. אהבת ישראל זה לא משהו רגשי כזה. זה גם משהו רגשי, זה לא משהו נימוסי. זה אמון שעומד בתשתית של כל קבלת התורה, של כל עבודת המידות. יש אמון שהעם הזה הוא עם נבחר, תמידות, לא בגלל שמגיע לו יותר ממישהו אחר, מגיע לו הכי פחות. להפך, המשימה הזאת על הכתפיים שלו, הם מסוגלים באמת לחדש את הנבואה, באמת מסוגלים לחדש תרבות אחרת לגמרי, באמת מסוגלים לבשר בשורה לאנושות, לא בגלל מה שאנחנו עכשיו, גם שיהיה מאיתנו. וכשתלמידי רבי עקיבא, אותו חיילי בר כוכבא, יוצאים לכזה קרב, אז הסיכוי היחיד שהם להצליח זה להיות כמו משה רבנו, שאומר, כמה שהם תלמידי החיים גדולים, להיות כמו משה רבנו, שאומר לאלוקים, אם עין מחיינה מספריך אשר כתבת, אני קודם כל ישראלי, קודם כל, אני בן לה. אחרי זה, מתוך השייכות לעם הזה, אז בעזרת השם נצמח ונגדל, ומשה עמד בניסיון הזה. וגם אנחנו נעמוד בזה בעזרת השם. שתהיה לכם ספירת עומר טובה מאוד, כל טוב.